ואנחנו ממש שמחים ומתרגשים לפתוח את התוכנית עם הרב תמיר גרנות, ראש ישיבת ההסדר אורות שאול מתל אביב. הרב תמיר גרנות הוא גם אביו של סרן עמיתי צבי גרנות, זכרו לברכה. ערב טוב לך הרב תמיר גרנות, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב לך, ערב טוב לכולם.
אז אולי לפני שיש כל כך הרבה דברים לדבר איתך, אבל נתחיל בלספר על סרן עמיתי צבי גרנות, זכרו לברכה, ונסיבות נפילתו.
נחזור בזיכרון ל-15 באוקטובר למד בתשרי 23, והיום התשיעי של המלחמה. גבול הלבנון, עמיתי הוא מפקד מחלקה בצוות מיוחד, נמצא ליד מושב נורית, מושב שטולה סליחה, ומוצב נורית, ובעצם מה שלא ידענו אז, אחרי 9 ימי לחימה, שבועיים לפני כן הוא חגג את מסיבת ארוסיו עם ארוסתו רוני, בבוקר, באותו בוקר, בשעה 4 בבוקר, הם משוחחים שיחת טלפון ארוכה שכמעט שעתיים, והוא אומר לה שביציאה הקרובה שבה הוא יצא מהצבא, הם התחתנו, לא יחכו 3.5-4 חודשים כמתוכנן. וכשהיא שואלת למה, מה צריכים להתחתן ולא צריך אולם ולא צריך כלום, יש חתן, יש קלה, יש רב, אפשר להתחתן. ושש שעות אחר כך, בשעה 10, מתחיל קרב שהוא... כך מסתבר, לא היה הראשון, אלא קרב בסדרה של קרבות, לא ידענו את זה אז. אף שדיברנו עם עמיתי כמעט כל יום, אבל הוא לא סיפר לנו שהוא נלחם. בקרב הזה, הקרב מתחיל עם טיל שנורה על שטולה והורג פועל, וטיל שנורה על מוצב נורית, וירי בנשק קל שמוריד את המצלמות של המוצב ורחפנים של החיזבאללה שעולים באוויר. ומי שמכיר את כל התרכובת הזאת ביחד כבר יודע מהדרום שזה אומר חדירה. מנסים לחדור, יש חבלים 200 מטר מהמוצב, מתחיל קרב קשה שעוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עולה עם הטנק שלו לעמדה הגבוהה ביותר, עמדה שלטת, והוא מחצה לחוליה ואחר כך עוד חוליה, והוא מתעקש לעלות שוב ושוב כי הוא לא משוכנע שהוא הסיר איום, למרות שהאיום עליו הוא ידוע וברור גם מהמודיעין וגם מהביטר של הקרב. והפעם האחרונה כשהוא עולה על טיל שנורא ממרחק 5 קילומטרים, שזה קצה הטווח, פוגע בו, והוא נהרג גם בגלל שהוא הוציא את ראשו כמפקד מתוך הטנק, מפני שהוא היה רצה לשלוט באירוע, לזהות שאיפה נמצאים מחבלים ולכוון את הטנק נכון, וכך הוא נהרג. לא, כך איבדנו אותו.
ופקודיו לא נפגעו?
פקודיו לא נפגעו, נכון, כי הם היו בתוך הטנק, הטנק הגן עליהם.
אתה הרבה מאוד שנים גם בעולם החינוך, ואם יורשה לי גם בעולם המנהיגות בקרב הקהילה, וגם עם הרבה מאוד יכולת להמשיג ולתאר סיטואציות, ואולי גם להיות פה למי שמצליחים בזה פחות. אז אתה נכנס למשפחת השכול, משהו על הכניסה הזו?
כן, זה לא משהו שאדם מתכונן אליו, הרי נכון, אף אחד לא מדמיין לעצמו, מאחל לעצמו דבר כזה, ויש, נגיד, יש פה נגיד שני משפטים סותרים, מצד אחד, בכלל אי אפשר להתכונן, אי אפשר לדעת, וברגע שאתה נקלע לתוך המשפחה הזו, אתה אדם, אתה אמא, אבא, אישה וכולי, צריכים למצוא את דרכם, את המילים שלהם, את המסע שלהם, וכל מסע הוא ייחודי, ואין מסע דומה לחברו מצד אחד, וזה עין כזה, ממש עין, שצריך ממנו לבנות אבן אחרי אבן, לבנות חיים מחדש, זה מצד אחד. מצד שני, כל אדם מביא איתו אל תוך משבר גדול, אל תוך השכול בהקשר הזה, את המטען שלו. אתה בא עם משהו, אתה בא עם, אתה בא עם הרקע. ו... כשזה... אתה בא עם, עם, עם מי שאתה, ועם מה שלמדת, ועם מה שהחיים נתנו לך, ואתה לקחת מהם, אז מתוך כך אתה, אתה מגיע ואתה בוחר. ופה לאט לאט, כל אחד מאיתנו שמדבר עליי, אני מזהה ש, את הכוחות שניתנו לי מהדורות הקודמים, מהסבים והסבתות שהם ניצולי שואה ובנו חיים חדשים, מעולם התורה והאמונה שמלמד אותי איך ללכת, לאן לצעוד, מתי לעמוד, מתי לשבת, מתי אפשר ליפול, מתי לצעוק, מתי צריך לאסוף את עצמי. כן, שאלות שמאוד מאוד קשות, וכל אחד מחפש איזה מצפן, משאיר לו את הדרך, והכל נשמע מבפנים, מתוך הנשמה, והוא גם נשמע לפעמים מבחוץ, לא באופן מובהק, אבל יש משהו ש... יש לנו איזה מערכת הפעלה שמאפשרת לנו לפעול, אז אני חושב ש... שגם ניסיון החיים, וגם ניסיון הדורות הקודמים, שעברו דברים מאוד מאוד קשים, ובנו באצבעותיהם, בעשר אצבעותיהם, עולמות מדהימים, משפחות, ושובים וכולי, ו... ו... וגם העולם של האמונה ושל התורה הוא משמעותי במסע הזה.
ואם הייתי שואלת אותך היום, תוך כדי המסע שבו אתה צועד, אז אתה יכול להצביע על כמה נושאים שהחלטת לשים אותם כיתדות במסע הזה?
כן. כן, קודם כל נתחיל מהכי אישי, כלומר מהשכול הפרטי שלנו, ואלו 900 חיילים, כן? אז נתחיל מזה להבין שאנחנו נושאים בבת אחת ניגודים שחייבים לשאת אותם, שהם מאזנים ומפרים אחד את השני. שהשכול הוא גם מאוד מאוד פרטי וייחודי, אבל הוא גם כללי. הוא גם שייך לאומה. שצריך לתת ביטוי לכאב, ואסור להסתיר אותו, ומותר לבכות, ואפשר לצעוק, אבל צריך גם לבקש משמעות ותיקון וכוח. וצריך להחזיק גם את זה וגם את זה. בשום אופן לא לוותר על אחד מהצדדים, לא לוותר על האותנטיות של הכאב ושל החוסר, ולא לוותר גם על האחריות שיש לנו מכוח השכול לתת כוח לאחרים, ולהסתכל קדימה, ולתת כוח לחיים. אז זה במובן הפרטי, זה דבר אחד שאני עובד בעצמי, כאילו, כן? כל הזמן לחפש את האיזון הנכון, את המתח הבריא. מה שתיארתי, ואחר כך יש דברים כלליים יותר, שהם נוגעים לא לשכול שלנו, שהוא לא רק לשכול הפרטי שלנו, שהוא לא שכול של תאונה, הוא שכול של מלחמה, הוא שכול של מסירות נפש, הוא שכול צבאי, כן? לאומי. אז אני, זה קרה בתוך מלחמה, ולכן אני מבקש את המשמעות של השכול, אבני הדרך, כפי שקראת להם, בתוך הממד החברתי והלאומי. וכאן השיקום החברתי והשיקום הערכי רוחני של החברה והמדינה נמצא אצלי במוקד, והוא קשור גם לניסיון לקדם לפתרון, אפילו לפתרון, אלא הליכה בדרך של האתגר הכי גדול שבעיניי שלנו, שהוא גם הכוח הכי גדול שלנו. שונות מבורכת, לא שונות מפלגת, מקטבת, שונות מבורכת. אנחנו רבים, אנחנו שונים, מאוד 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 שונים, מביאים ערכים שונים וכולי. איך זה הופך להיות כוח ולא חולשה? והאויבים שלנו זיהו את החולשה הזאת, דיברו על זה, תקפו אותנו בגלל זה וכולי, כשהתפרקנו והתפלגנו והתכתבנו, איך פועלים כך גם בחברה, תקשורת, אפילו בפוליטיקה, שאני לא איש פוליטי, אבל לפחות לדבר על זה ולהשפיע על זה ולסמן את הדרך, זה דבר אחד. והדבר השני הוא שעם ישראל מתוך המשבר מזהה שהוא צריך להיות מחובר לשורשים שלו וגם לשמיים שלו, ובמובן הזה אנחנו לא יכולים להסתפק באינדיבידואליזם מערבי שבו כל אחד חפש את העושר האישי שלו, זה לא יכול לעבוד בארץ הזאת, בעם הגדול הזה. אנחנו זקוקים לשמיים, זקוקים לשורשים עמוקים, והחיבור הזה הוא גם מאוד מאוד משמעותי, ואני עסוק בעיקר בשני הדברים האלה באופן כללי. יש להם המון ענפים, אבל אלה שני הצירים העיקריים.
ברשותך, אני אקח אותך עוד רגע אחד לתוך האירוע הפרטי. אז לפני כחודש אתה עורך את החופה של רוני, מי שעמיתי צבי זכרו לברכה לא הספיק להינסה, ואתה עושה בחירה להיות זה שמחתן.
כן, אני אדייק, אני נענה בבחירה לבחירה של רוני וחבר החדש שלה שמבקשים ממני. כן, זאת אומרת,
שזו זה, אצילות זה... כפולה ומכופלת.
כן, אני מרגיש שהרגע שבו קיבלתי המון המון כוח, זה הרגע שהם ביקשו ממני. כי מה זה אומר? זה אומר שהשותפות שנוצרה בינינו, למרות האסון הנורא, ושהקריאה תבחרי בחיים, קריאה שקראתי לרוני עוד בלוויה של עמיתי, והליווי, והתמיכה, וההבנה המשותפת, שאנחנו נמצא את הדרך לבנות מחדש, אנחנו והיא, ושאנחנו ניתן לכוח, ושלא בגלל האובדן אנחנו נשקע בעצבות, או נאחז בעבר, אנחנו מבינים ש... עמיתי בשמיים תהיה המשמעות של המילים שאני אומר אשר תהיה עכשיו, עמיתי בשמיים רוצה שהיא תמשיך הלאה, בשביל זה הוא נלחם, רוצה שאנשים יתחתנו, רוצה שיבנו בתים, הרי הוא לא נלחם בשביל שאנחנו נשקע בעצבות או ניפול אל תוך התהום של, של העין של, של ההדר, של החיסרון. ואז כשמבקשים ממני אני מבין שהברכה הזאת, שהשותפות הזאת עוברת אליהם, ושהם חושבים שאני יכול לתת להם כוח, וגם שהם רוצים את עמיתי איתם בחופה. הרי הנוכחות שלי בחופה היא ברור, היא מינה אהובה, גם נוכחות של עמיתי. אני אביא אותו, אני נמצא שם, אני אבא שלו, אני לא סתם רב. נכון, הרי יש הרבה רבנים בעולם, אני אבא של עמיתי. וזה אומר שהם ממשיכים הלאה קדימה בראש מורם, אבל עם עמיתי, עם הזיכרון שלו, בלי להתנתק, עם ה... עם זה שהוא שם, וזה בשבילי, זה בשבילי מתנה גדולה, וזו בחירה שלהם, ואני נענה לבחירה שלהם. עכשיו, נכון, זה קשה, וברור שברור שיש דמעות, וקושי, וחיסרון, וברור שהדמיון עובד, כל אחד יכול לחשוב לבד, כל מי שמקשיב לי, אני מניח יכול לדמיין, כאילו מה אני מדמיין, כן, זה ברור, אבל עם זאת, זו באמת, במובן הכי פשוט, בלי שום הגזמה, זו גם שמחה גדולה, והנחת רווחה גדולה, והרגשה שיש תיקון ויש המשך ושיש משמעות כאילו לנפילתו, כי החיים נמשכים, ובעזרת השם יהיה בית, ובעזרת השם יהיה המשך. אז נכון, אנחנו נשאר עם החיסרון, אבל לא נשאר רק עם החיסרון, וזה מאוד חשוב.
וואו. מכאן נחזור באמת לחלק הלאומי, כי כמו שאמרת ושמעתי אותך בהרבה מאוד הקשרים, אז לקחת לעצמך תפקיד גם להיות מי שמשמיע קול שכל כך חסר בימים אלו, לפחות חסר בהדהודים ביחס לעתיד. בכל זאת הרבה מאוד דברים קורים במחוזותינו ובעוצמות ובקצב שהוא בלתי נתפס. אתה אופטימי?
אני רגיל לומר שאני מלא תקווה, אז אני מסביר שיש הבדל בין אופטימיות לתקווה. תקווה היא מילה יהודית, כן, היא מילה שגם ההמנון שלנו, נכון? מה ההבדל? אופטימיות זה הנחה שיהיה בסדר, איכשהו זה יסתדר, יהיה בסדר, הכוכבים יסתדרו, כן, משהו בסוף יעבוד. תקווה משמעותה שיש לי ביטחון בכך שיכול להיות טוב, ולכן כשאני אומר לך את זה, ואני אומר לכל מי ששומע את זה, אז אני אומר לכם, אז בואו נעבוד כדי שזה יקרה. לבד זה לא יקרה. אבל יש לי ביטחון שיכול להיות טוב, שאם אנחנו ביחד נעשה כדי שיהיה טוב, נתקן את המקולקל, ונבנה מחדש, ונשאף לטוב, אז יהיה טוב. במובן הזה, עם זה אני עובד. זו תקווה יהודית. תקווה יהודית מניעה לפעולה, היא לא מסתכלת מבחוץ על המציאות.
אז אני אשאל אותך כמי ש... עוסק בזה לא מעט, ועל זה צריך להגיד תודה עוד לפני כל שאלה. ממה שאתה שומע, יש את האנרגיה ואת המוטיבציה ואת כל מה שצריך על מנת לעשות פעולות שיהיה יותר טוב?
בדור הצעיר, חד משמעית כן, ועם המון המון כוח. זאת אומרת, אצל החיילים הצעירים, ואצל הצעירים בכלל, בני 20, ואפילו ה-30 וכולי. ככל שהשנים עוברות, הקושי יותר גדול, וגם הוא משתנה, תלוי כאילו מאיפה אתה בא וכולי, זאת אומרת, לא בכל המקומות, האנרגיה, התקווה, היא באותה עוצמה, ואני חושב שזאת עבודה קשה להחזיר אותה. תקווה היא תנאי הכרחי לחיים, לעבודה, זה שאתה מוכן להיות בפעולה. מי שמאבד תקווה זה מצב מאוד מאוד קשה, אנחנו יודעים, אפילו מאבק עם מחלה, כן?
כן.
ודאי גם במובן הלאומי. תקווה היא תנאי הכרחי, מה שמאפשר לי לחפש דרך, היא לא מספיקה. היא לא תנאי מספיק, אבל היא תנאי הכרחי. וכאן אני חושב שזה שאנחנו נהיה מחוברים אחד לשני, ונקשיב לכאבים אחד של השני, וניתן יד אחד לשני, וניצור שותפויות לפני כל השטח, שותפויות של תיקון, של עשייה טוב, נדבר על החברה. אני לא נדבר עכשיו על הממשלה, אני חושב שזה מאוד חשוב גם ברמת הממשלה, אבל זה הצעד הבא. קודם כל ברמת החברה. אז אנחנו עושים את זה, זאת אני, לא אני, אני מנסה להשפיע על זה קצת. אחרים עושים את זה, נגיד ברמת תנועות הנוח, ברמה של ארגוני חברה אזרחית. המון שותפויות, המון שיתופי פעולה, יישובים שעובדים אחד עם השני. יש המון המון דברים שקורים ברחבי הארץ, שאנשים לא רואים את זה, כולם עסוקים בפוליטיקה ובצבא, אני מבין למה. אבל המון המון דברים שקורים מתחת לרדאר של התקשורת, של שיתופי פעולה שלא היו לפני המלחמה. הם מבינים? שצריכים לעבוד ביחד, שצריכים לבנות ביחד, וכשעובדים ביחד, כמו בצבא, כמו שזה קורה במילואים, כמו שזה קורה בסדיר, שבאים אנשים ממקומות מאוד מאוד שונים, והם עובדים ביחד, יש להם משימה משותפת, ערכים משותפים, ואז, גם כשהם שונים אחד מהשני, והלב שלהם נמצא במקום אחר, הם מתחזקים זה מזה. כן, הם מקבלים כוח אחד מהשני, מהמבט של השני, מהתמיכה של השני, מתפיסת העולם שלו, וזה בעיניי מפתח מאוד 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 חשוב. אני על זה מוסיף גם, אני חושב שזה גם שאלה של המנהיגות, שהיא מעבירה לכל אחד בעם ישראל שיש לו מקום ויש לו מה לתרום ויש לו טוב וכל שהוא ירגיש חשוב, שהוא ירגיש שלמציאות שלו יש ערך. כשמזלזלים או כשפוסלים אחד את השני או ציבור או וכולי, אני חושב שזה מאוד מאוד מפחית כוח ומוריד תקווה. אתה צריך להרגיש שאתה חשוב, שאתה בעל ערך, של הקול שלך יש משמעות, שאנשים מקשיבים לך. זה לא אומר שתמיד הכל שלך מכריע, אבל שהוא נשמע. כן, זה מאוד מאוד חשוב, אני חושב.
את יודע, הדברים הללו מפיחים גם תקווה ונוסחים באמת את הביטחון ואת המחשבה החיובית הזאת שיש דרך לתיקון. הלוואי וגם נמצא את הדרך להדהד את אותן שותפויות ואת אותם רבי שיח שמתקיימים, ולא רק אלה שמדברים על הכיתוב ועל ההפרדה. הרב תמיר גרנות, ראש ישיבת ההסדר אורות שאול, האבא של סרן אמיתי צבי גרנות, זכרו לברכה, אני ממש רוצה להודות לך על הדברים הללו, ושיהיה לנו שבוע מבורך עם בשורות טובות, אמן.
תודה לך, ושבועיים לפני ראש השנה, שנה חדשה, גם נאמר, תכלה שנה וקללותיה, ולצערנו היו גם קללות, ותבוא שנה וברכותיה, ואני משוכנע שתהיינה ברכות.
אמן ואמן. תודה רבה לך.